sei solido skoša šuoj. Ovo vozo vadeti bejoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום חמישי, א' בשבט, ראש חודש שבט תשפ"א, מסכת פסחים, דף נון ד'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לקול התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה את הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ראי ב-40 שנה באשתי עשר חודש, באחד לחודש, הועיל משה באר את התורה. היום הזה, בשנת בית אלפים תף פייטט לבריאת העולם, החל משה רבינו לומר את ספר משנה תורה, את ספר דברים לישראל, עד יום מותו, זין באדר. חודש טוב ומבורך על כולנו. השמחה האמיתית, כותב המסילת ישרים, בפרק י"ט, שיהיה ליבו של אדם עולז על שהוא זוכה לעבוד לפני האדון יתברך, שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהם השלימות האמיתי והיקר הנצחי. ואמר שלמה המלך, במשל החוכמה, בשיר השירים, מושכייני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. כי כל מה שזוכה אדם להיכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך, יותר תגדל בו השמחה, ויהיה ליבו סס בקרבו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לדי, ולא יקשר בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים ממצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה רנ"ט, מצוות צידוק המאזניים והמשקלים והמידות. שורש מצוות היושר והרחקת הגזל והתרמית מן בני האדם ידוע לכל בן דעת. וכעת על הפרק הפותח בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף נון ג' במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, עד מתי מותר לאכול זיתים? האם עד שיאכלו בתקוע או בגוש חלב או עד העצרת? והתשובה, או ששניהם שיעור אחד, או שגם אם קלה בתקוע ובגוש חלב, אם ידוע שנשאר במקום אחר, מותר, אבל רק עד העצרת. שאלה שנייה, מה הנפקא מינה במה שאמר רבן שמעון מגמליאל, שסימן להרים זה העפצים? התשובה, שאין מביאים ביקורים בדקלים שבהרים. ואמר שרק הפצים גדלים שם, לומר שדקלים אינם גדלים שם היטב, וגם שאם מחר בחזקת הר, צריך שיהיו בו עפצים. שאלה שלישית, מדוע אסור למכור לגוי בהמה גסה, והתשובה שמא ישילו ויזכירו ויעבוד בה בשבת ויעבור על איסור שביתת בהמתו, או שמא ימכור לו קודם השבת וירצה לנסותה וייתן ישראל קולו ותלך מחמתו ויעבור על איסור מחמר. שאלה רביעית, האם יש איסור למכור לגוי סוס? ומדוע? והתשובה, לתנקה מאסור ולבן בתיר המותר, כיוון שאין הרכיבה המלאכה שחי נושא את עצמו. שאלה חמישית, מתי יש איסור ולא מנהג בלבד באכילת צלי בפסח? והתשובה, כשאמר בשר זה לפסח הוא, או במקולס. והשאלה האחרונה על דף נון ג', האם מדליקים נר ביום הכיפורים וביום הכיפורים שחל בשבת? והתשובה, ביום הכיפורים תלוי במנהג ואף במקום שלא נהגו. כשחל בשבת, לרבי שמעון בן אלעזר מדליקים ולחכמים לא. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדפינו היומי על דף נון ג' במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי ראש חודש שבט תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף נון ד' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף נון ג' עמוד ב', מן המשנה המצויה, 16 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים, מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכיפורים, מדליקין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס, ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו מבארת את דיני הדלקת הנר בליל יום הכיפורים. אומרת המשנה, מקום שנהגו להדליק את הנר בבית בלילי יום הכיפורים, מדליקין ואין להם לשנות ממין אגם, ובמקום שנהגו שלא להדליק בבית, אין מדליקים ואין להם לשנות ממין אגם. והגמרא תבאר את טעמם של הנוהגים להדליק והנוהגים שלא להדליק. מסיימת המשנה ואומרת, ומדליקים את הנר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מפני קדושתם, ובמבואות האפלים, מבוא יומין רחוב צדדי שחצרות הבתים פתוחות אליו ומשמש למעבר מרשות הרבים לרשות היחיד, והטעם שמדליקים במקומות הללו מפני חשש סכנה שהולכים במבוא יכולים להיקשל מפני האפלה. וערוך השולחן בסימן תף רישיות סעיף ג' כתב שהטעם כדי שיהיה אור רב ומצוי בכל מקום משום כבודו של יום הכיפורים, אף שאין ההילוך מצוי שם כל כך ביום הכיפורים. ומסיים את המשנה, על גבי החולים בשביל החולים ואין הדבר תלוי במנהג המקום. הטעם שמדליקים לחולים, כותב הריטב"א, מפני חשש סכנה כדי שיוכלו המשמשים לפניו לראות מה להביא לחולה וכיצד לטפל בו. ומדליקים אפילו לחולה שאין בו סכנה, כיוון שבמקום של חולה לא גזרו חכמים. והטעם שלא חוששים למנהג שלא להדליק, כיוון שבכל המקומות הללו אין דרך בעל הבית לשקף שם. זוהי המשנה שלנו בדף נון ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שיש מקומות שנהגו להדליק את הנר בבית בליל יום הכיפורים, ויש מקומות שנהגו שלא להדליק. תנא שנינו בברייתא, בין אלו שאמרו שהמנהג במקומם להדליק בבית, ובין אלו שאמרו שהמנהג במקומם שלא להדליק בבית, שניהם, שני המנהגים לדבר אחד נתכוונו, לטעם אחד נתכוונו, כדי שיפרוש מתשמיש המיטה. תשמיש המיטה הוא אחד מחמישה עינויים שצוותה התורה להתענות בהם ביום הכיפורים, כמבואר במשנה במסכת יום עד עין ג' עמוד ב'. כלומר, למנהג שמדליקים את הנר הטעם הוא כיוון שאין אדם משמש מיטתו לאור הנר, כמבואר במסכת נידה דף י"ז עמוד א', אלא מנהג שלא מדליקים הטעם הוא כיוון שכשהנר דולק רואה את אשתו ומתאווה לה, ולכן נהגו שלא להדליק כדי שלא יבוא לידי מכשול וישמש. מביאה הגמרא דרשה על כך שלשני המנהגים טעם אחד. אמר רב יהושע, דרש רבה את הפסוק שנאמר בנבואות על ימות המשיח, ספר ישעיה פרק סמך פסוק חף א', ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. העם הנשאר בך שיהיו כולם צדיקים. כיוון שהרשעים ימותו בחבלי משיח, הם ירשו את הארץ ולא יגלו עוד מן הארץ לעולם. כך מסביר המצודה דוד. ובאי רבה, הפסוק זה יש לדרוש על מה ששנינו בברייתא, שבין אלו שאמרו להדליק בבית ובין אלו שאמרו שלא להדליק בבית, כיוון ששניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד כדי להרחיק את האדם מן העבירה, כולם צדיקים ולכן ירשו ארץ. והטעם שהביא רבה את הפסוק, שעניין המנהג כאן הוא הרחקה יתירה, ועל אילו נאמר, ועמך כולם צדיקים. כך אומר הרי מילוניל. עוברת הגמרא לדון בעניין אחר, האם צריך לברך על האש במוצאי יום הכיפורים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשמו של שמואל, אין מברכים ברכת בורא מאורי האש על האור, על האש, אלא במוצאי שבת ולא במוצאי יום הכיפורים. הואיל ותחילת בריאתו הוא, כיוון שבמוצאי שבת נבראה האש, לפיכך מברכים רק במוצאי שבת. המבואר בגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד א', שבמוצאי שבת הקדוש ברוך הוא נתן דעה באדם הראשון, והביא שני אבנים ותחנם זו בזו ויצא מעין אש. אמר לאהו סבא, אמר אותו זקן לרב יהודה, והתוספות במסכת חולין בדף ו' עמוד א', דיבור המתחיל אשכחי, אומרים שיש מפרשים שבכל מקום שמוזכר אהו סבא, הכוונה לאליהו הנביא. אמר לאהו סבא, אמר אותו זקן לרב יהודה ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבא ברברכנה לרב יהודה, אישר, יפה אמרת, וכן שמעתי שאמר רבי יוחנן שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים. מבררת הגמרא אם אכן שיטת רבי יוחנן היא שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, ומביאה הגמרא מעשה. אולה ורחיב חמרה ואזיל, אולה היה רוכב על החמור והולך, ואה ושקיל ואזיל, והיה נושא והולך רבי אבא מימיני, מצד ימין של אולה, ורבא ברברכנה משמאלי, ורבא ברברכנה היה הולך מצד שמאל של אולה. אמר לי רבי אבא לאולה, ודאי דאמרית ומשמי דרבי יוחנן, אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הואיל ותחילת בריאתו הוא? האם אמת הדבר ששמעתי עליכם שאתם אומרים בשם רבי יוחנן שהם מברכים על האור, על האש, אלא במוצאי שבת, הועיל ותחיית בריאתו? הדרו לה, החזירו לה את פניו לשמאלו, חזה בי והסתכל בו ברבא ברברכנה בישות, בפנים זועפות. כלומר, אולי התכוון בכך לרמוז לו, שהוא זה שאמר כך בשם רבי יוחנן, והרי רבי יוחנן לא אמר כך, אלא סבר שגם במוצאי יום הכיפורים מברכים על האש. והטעם, כיוון שעכשיו הנעתו מן האש מתחדשת, משום שכל היום נאסר עליו השימוש באש. אמר לרבא ברברכנה לאולה, אנא לב האמרי. אני לא כך אמרתי בשם רבי יוחנן שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, אלא האמרי. אלא כך אמרתי, דתני תנא קמיה דרבי יוחנן, ששנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברית עוד לפני רבי יוחנן. רבי שמעון בן אלעזר אומר יום הכיפורים שחל להיות בשבת, אף במקום שאמרו כפי המנהג כשחל יום הכיפורים בחול שלא להדליק בבית, כשחל בשבת מדליקים מפני כבוד השבת. והטעם שחייבים בהדלקת נרות בשבת מבואר בגמרא במסכת שבת דף כ"ג עמוד ב', משום שלום בית. ומפרש המורדכי, כדי שלא ייקשל בעץ או באבן, וכיוון שהטעם הזה שייך גם ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, משום שהנר לא צריך לדלוק דווקא בזמן האכילה אלא משום כבוד השבת, לכן סובר רבי שמעון בן אלעזר שחייבים להדליק גם לשיטה שנהגו שלא להדליק. ואני רבי יוחנן בתרי וענה רבי יוחנן אחריו ואמר שחכמים אוסרים להדליק נר בבית בליל יום הכיפורים שחל להיות בשבת עד מוצאי שבת במקום שנהגו שלא להדליק ביום הכיפורים שחל ביום חול. והזכרתי את שמו של רבי יוחנן על האש במוצאי שבת על דברים אלו, והם היו סבורים שהזכרתי את רבי יוחנן על ברכת האש במוצאי יום הכיפורים. ומה שהביאה הגמרא לאל שיש אומרים שרבא בר ברכנה הוא שאמר יישר וכן אמר רבי יוחנן, הרי שסבר שלדעת רבי יוחנן אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת. מבאר המהרש"ל שכוונת הגמרא בכך שיש אומרים שרבא בר ברכנה הוא שאמר כן, שמקצת בני אדם טעו וסברו שרבא בר ברכנה אמר זאת בשם רבי יוחנן, משום שרבא בר ברכנה אמר בשם רבי יוחנן דבר דומה לגבי הדלקת הנר בליל יום הכיפורים שחל בשבת, ולכן טעו וסברו שאמר כן לגבי ברכת האור במוצאי יום הכיפורים. מביאה הגמרא דרשה על המעשה שהיה בין אולה ורבא בר ברכנה. קרי עליו קרא על אולה ורבא בר ברכנה רב יוסף את הפסוק בספר משלי פרק כ' פסוק ה', מים עמוקים עיצה ולב איש. מחשבתו של החכם הרי כמים עמוקים שקשה לשאוב אותם, כיוון שדרך החכם להסתיר את מחשבתו בעומק הלב. ואיש תבונה ידלנה, אבל איש בעל תבונה יצליח לשאוב אותם בכך שחוקר את הדברים עד אשר יבין את המחשבה התמונה בליבו של החכם. רב יוסף מסביר כיצד הוא קורא עליהם את הפסוק. מים עמוקים עיצה בלב איש זה אולה ששתק ולא אמר לרבא בר ברכנה שטעה, אלא הסתכל עליו בפנים זועפות. ואיש תבונה ידלנה, זה רבא בר ברכנה שהבין את מה שהתכוון אולה במה שהסתכל עליו בפנים זועפות. מבררת הגמרא את שיטת אולה ורבא בר ברכנה לגבי ברכת האש במוצאי יום הכיפורים. שואלת הגמרא, והנה הוא כמן סברוע, הם, אולה ורבא בר ברכנה שלא רצו להודות לרבי אבא שאמר משמו של רבי יוחנן שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, כדעת מי הם סוברים? משיבה הגמרא, אולה ורבא בר ברכנה סוברים כי הדה אמר רב בנימין בר יפת אמר רבי יוחנן, כמו שאמר רב בנימין בר יפת בשמו של רבי יוחנן, מברכים על האור, מברכים על האש, בין במוצאי שבת ובין במוצאי יום הכיפורים. מוסיפה הגמרא, וכן עם הדבר, וכן העם נועק שמברכים על האש בין במוצאי שבת ובין במוצאי יום הכיפורים. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבי בנימין. שנינו בברייתא, אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הואיל ותחילת בריאתו הוא. והברייתא מביאה מחלוקת מתי מברכים על האש, וכיוון שרואה את האש מברך מיד, ואינו ממתין לברך עליה בשעת ההבדלה. רבי יהודה אומר סודרן את ברכת הבשמים והאש על הכוס של ההבדלה. כמה מבואר במשנה במסכת ברכות דף נ"א עמוד ב' שמברכים על הבשמים במוצאי שבת, וכן פסק השולחן ערוך בסימן ר' צד זין סעיף א', והטעם שמברכים על הבשמים במוצאי שבת כתב הטור שהוא כדי להשיב את הנפש שהיא כואבת מיציאת השבת. אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה שסודרן על הכוס, מבואר בברייתא שמברכים על האש רק במוצאי שבת. וגם רבי יהודה, למרות שחולק עם תנא קמא לגבי הסדר של ברכת האש והבשמים, מודל את הנקמה שאין מברכים על האש אלא במוצאי שבת. וכיוון שפסק רבי יוחנן כרבי יהודה, מבואר שהוא סובר שאין מברכים על האש במוצאי יום הכיפורים, וקשה על רבי בנימין שאמר בשם רבי יוחנן שמברכים על האש גם במוצאי יום הכיפורים. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה. כאן באור ששבת, מה שאמר רבי בנימין שמברכים גם במוצאי יום הכיפורים, היינו על אש ששבתה ממלאכת אווירה ודלקה ביום הכיפורים בהתר, כגון נר שהודלק ביום הכיפורים עבור יולדת או חולה, או שדלק הנר מערב היום, שאש זו הייתה בעולם ביום הכיפורים, והיה אסור לו ליהנות ממנה, וכעת מתחדשת הנאתו ממנה, ועל כך מברך. ובחידושי הר"ן כתב, שאף שגם ביום הכיפורים מותר להשתמש לאור הנר מכל מקום, כיוון שאסור להתעסק עם האש בידיים, ונחשב הדבר שנפסק השימוש באש, ובמוצאי יום הכיפורים, כשחוזר להתעסק בה, הנאתה מתחדשת, ולכן מברכים. המגן אברהם בייר שטעם הברכה הוא להורות שיום זה קדוש משאר ימים טובים ונאסר להבעיר בו אש. כאן באור היוצא מן העיצים ומן האבנים. מה ששנינו בברייתא שמברכים רק במוצאי שבת, היינו על אש שהדליקה במוצאי היום על ידי שמשפשף העיצים בחוזקה או על ידי שהקיש אבנים זו בזו. אש זו לא הייתה בעולם ביום שעבר ולא נפסקה ממנה הנאה, ולכן מברך עליה רק במוצאי שבת משום שהוא זמן תחילת בריאת האש. וכן אש עוד סיוע מגפרורים נקראת אש חדשה, ואין מברכים עליה במוצאי יום הכיפורים. כך המשנה ברורה בסימן ר' צד זין. מקשה הגמרא סתירה בין שתי ברייתות בעניין ברכת האש. תני חדה בשנינו בברייתא אחת. אור, אש, היוצא מן העיצים ומן האבנים שהודלק במוצאי היום מעיצים ואבנים, מברכין עליו. ותני חדה ושנינו בברייתא אחרת שאין מברכין עליו. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין שתי הברייתות. כאן במוצאי שבת, הברייתא שאמרה שמברכים על אור שהודלק מעיצים ואבנים מדברת במוצאי שבת ולכן מברכים משום שהוא זמן תחילת בריאת האש ומברכים על בריאתה. כאן במוצאי יום הכיפורים. הברייתא שאמרה שאין מברכים מדברת במוצאי יום הכיפורים, ולכן אין מברכים כיוון שצריך דווקא אש שדלקה היום ושבתה ממלאכת עבירה. בברייתא שהובא לעיל, חולקים התנאים מתי מברכים על האש והבשמים במוצאי שבת. מביאה הגמרא את הנהגתם של רבי ורבי חייא בעניין הזה. רבי מפזרן, כשראה אש במוצאי שבת היה מברך מיד, ולאחר מכן כשהביאו לו בשמים היה מברך עליהם, ולא המתין לברך כל הברכות בשעת ההבדלה על הכוס. רבי חייא מכנסן, מכנס את ברכת הנר והבשמים יחד עם ברכת ההבדלה על הכוס, כמו שאנחנו עושים. אמר רבי יצחק בר אבדימי, אף על פי שרבי מפזרן חוזר וסודרן, חוזר לסדר את ברכת הנר והבשמים על הכוס של ההבדלה, כדי להוציא ידי חובה את בניו ובני ביתו גם בברכות אלו. כותב הריטב"א שמדברי הגמרא שאמרה להוציא בניו ובני ביתו יש ללמוד שנשים חייבות בהבדלה, שהרי אשתו בכלל בני ביתו היא בכל מקום. ואף שמצוות הבדלה היא מצוות עשה שהזמן גרמה, מכל מקום אף הנשים חייבות כשם שחייבות במצוות קידוש, כמה מבואר במסכת ברכות בדף כ' עמוד ב'. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא שהאש נבראה במוצאי שבת. מקשה הגמרא ואור במוצאי שבת היא ברי. וכי האש נבראה במוצאי שבת והתניא הרי שנינו בברייתא. במסכת אבות פרק ה' משנה ו', וכן במחילתא על פרשת בשלח. 10 דברים נבראו בערב שבת הראשון שבששת ימי בראשית בין השמשות. בין השמשות הוא הזמן שבין היום והלילה, והוא ספק יום ספק לילה, וזמנו משעת שקיעת החמה צאת הכוכבים שאז נקרא לילה. כמבואר במסכת שבת בדף ל"ד עמוד ב', ויש שם כמה שיטות מהו הזמן. כל הניסים כבר נבראו בימי הבריאה, שבשעה שהצטרכו לנס השתנה טבעם, אלא ששאר ניסים גזר עליהם השם את השינוי בשעת הבריאה ביום יברעם. כמבואר במדרש בבראשית רבה שהקדוש ברוך הוא התנה תנאי מעשה בראשית, וביום שנברא הים התנה עם הים שיבקע לבני ישראל, וכן בשאר הניסים. והעשרה ניסים אלו הוטבע נס בבין השמשות. ככה רשבץ במגן אבות בשם הרמב״ם במורה נבוכים. והתפארת ישראל במסכת אבות בייר, שלכך דווקא 10 ניסים אלו נבראו בערב שבת בין השמשות, משום שכל שאר הניסים נעשו לצורך בני אדם. לכך מיד כשנברא הדבר ביומו ניתן בו הכוח לעשות בו הנס לך שיצטרך. אבל 10 ניסים אלו הם במדרגה גבוהה יותר, כיוון שנעשו כדי לפרסם את מלכות השם יתברך. ולפיכך נבראו בערב שבת, שגם השבת מהותה לפרסם את מלכות השם יתברך. וכיוון שעשרה ניסים אלו הם רק במדרגה אחת פחות מהשבת, לכן 10 דברים אלו נבראו בבין השמשות בסמיכות לשבת, שזה כאין נוספה מחול על הקודש. ונשאלת השאלה, כיצד נבראו הדברים הללו בבין השמשות? הרי בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה. הרי כתוב בפסוק, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו, וכיצד ייתכן שנבראו בזמן שהוא ספק שבת? מפרש הגר"א, על פי מה שנאמר במדרש, בבראשית רבה אמר רבי שמעון בר יוחאי, בשר ודם שאינו יודע לא עיתיו ולא רגעיו ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על הקודש, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא יודע רגעיו ועיתיו ושעותיו, נכנס בו כחוט השערה, ולפי זה בוודאי נבראו 10 דברים אלו בזמן יום שישי שבבין השמשות, שרק לנו כולו ספק, אבל הקדוש ברוך הוא, חלקו יום שישי וחלקו שבת. אם כן, מקשה הגמרא קושייה, וכי האש נבראה במוצאי שבת, הרי שנינו במסכת אבות 10 דברים נבראו בערב שבת. ערב שבת הראשון שבששת ימי בראשית בבין השמשות, ואילו הן, באר, בעירה של מרים שממנה היה מים לבני ישראל בזמן הליכתם במדבר, הוא הסלע שיצאו ממנו המים על ידי משה, והיה הסלע עגול ככברה כנפה, ומתגלגל עם בני ישראל לכל מקום שהיו הולכים. ובמגן אבות לרשבץ ביאר, שמה שנברא בערב שבת הוא פי הבאר שלא נברא במעשה בראשית כשאר הבריות, וכן לשון המשנה שם במסכת אבות פי הבאר, ופירש רשי שם במסכת אבות, שהפתח שממנו יצאו המים היה מכוסה ובלוע בתוך הסלע, וכשהיקה משה את הסלע, נתגלה הפתח שנברא לו מששת ימי בראשית והוציא מימד. הדבר השני שנברא בערב שבת של שבת בראשית, בבין השמשות, והמן שירד לבני ישראל במדבר, והיה מוצנע מששת ימי בראשית עד לזמן שהיו בני ישראל במדבר, כך רשי במסכת אבות. הדבר השלישי וקשת שנראית בענן ביום גשם, היא אות ברית בין הקדוש ברוך הוא ליושבי תבל שלא יביא עוד מבול לשחט את הארץ, ואף שהקשת לא נראתה עד אחר המבול, כבר נוצרה ועמדה מששת ימי בראשית. הדבר הרביעי כתב צורת האותיות. הדבר החמישי הוא מכתב עץ סופר שבו חקק השם את 10 הדיברות על הלוחות. הדבר השישי והלוחות הראשונות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל במתן תורה, שהיו עשויות מסנה פירנון שהיא אבן קשה ביותר, והנס היה שבכל זאת היו נגללים כמו ספר. ואילו לוחות השניות משה פסל בעצמו, כנאמר בתורה בספר שמות פרק ל"ד, ויאמר השם אל משה פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים. וקברו של משה חלל הקבר שנקבר בו משה. וכיוון שהקבר נעשה על ידי מעשה שמיים, נאמר עליו בפסוק ולא ידע איש את קבורתו. העומדים למעלה נראה להם למטה, והעומדים למטה נראה להם למעלה, כמבואר במסכת סוטה בדף י' עמוד א'. המאירי כתב שהטעם שהסתיר הקדוש ברוך הוא את קברו של משה כדי שלא יהפכו את המקום לעבודה זרה. ומערה שעמד בו משה ואליהו. ומשה נאמר, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי, ובמקום המערה היה בהר סיני. וכן אליהו בא אל אותה מערה בהר סיני, כנאמר בספר מלכים א' פרק י' פסוק ת', ויבוא שם אל המערה וילן שם. פתיחת פי האתון של בלעם. כאמור בתורה בספר במדבר פרק כ"ב פסוק כוח, ומששת ימי בראשית נגזר על אתונו של בלעם שתפתח פיה להתווכח עמו, אף שעדיין לא נברא האתון. ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, עדת קורח, שהיה מוכן הפתח מששת ימי בראשית ונפתח בשעתו. מביאה הברייתא המחלוקת, אילו דברים נוספים נבראו בערב שבת. רבי נחמיה אומר משום אביב, אף האור, האש, והפרד, מין בהמה, נולדת מכיליים של סוס וחמור, נבראו בזמן זה. רש"י מבאר, כיוון שבמגילת קהלת נאמר, אין כל חדש תחת השמש, לכן הפרד הראשון נברא מן הארץ בערב שבת כשאר בעלי חיים שנאמר בהם תוצא הארץ נפש חיה למינה, אלא ששאר הבהמות נבראו ביום שישי עצמו, והפרד נברא בזמן בין השמשות, ולא מן הכיליים, וכאן ואילך נברא מן הכיליים, שהרי הפרד אינו מוליד. אם כן, הפרד הראשון לא הוליד אחריו, וכל הפרדות שבאו אחריו אינם אלא מכיליים של סוס וחמור. רבי יהושיע אומר, משום אביו אף העיל של אברהם שנשחט במקום יצחק, העיל עצמו נברא אז. כך אומר רש"י במסכת אבות. ואילו הרשב"ץ במגן אבות כותב, שהעיל לא נברא בערב שבת, אלא שאז נגזר עליו שיהיה נאחז בסבך, וזה היה נס, כיוון שהשטן רצה להבריחו כדי שאברהם ישחט את יצחק. והשמיר מן תולעת שבכוחה לחתוך כל דבר. על ידי תולעת זו בנה שלמה המלך את בית המקדש כמבואר במסכת גיטין בדף ס"ח עמוד א', שהיה מניח את השמיר על האבן, הייתה אבן נבקעת. ובמסכת סוטה בדף ממחה עמוד א' שנינו, משחרב בית המקדש בטל השמיר מן העולם. רבי יהודה אומר, אף הצוות, מלקחיים של ברזל שעל ידה מחזיק הנפח את הברזל היוצא מכבשן האש ומתקנו לכלי, נבראו בערב שבת בין השמשות. והדברים שהוזכרו לאל היו בקבלה ביד חכמים שנבראו בזמן הזה, אבל לעניין הצוות לא הייתה קבלה ביד רבי יהודה. והוא מכריח זאת מסברה. הוא היה אומר, רבי יהודה, הצוות שעושים הנפחים, בצוות המתעבדה. על ידי צוות אחרת היא נעשית שעל ידה מוציא הנפח את הברזל מכבשן האש ועל ידה אוחזו ומכה בפטיש עד שנעשית לצוות. וצוות הקמה איתה מן עבד, את הצוות הראשון בעולם מי עשה, שהרי לא היה צוות בעולם להחזיק את הברזל. הלאי, באמת על כוחך צריך לומר שהצוות הראשונה בירייה בידי שמיימי ונבראה בערב שבת בין השמשות. דוחה הברייתא את הוכחתו של רבי יהודה שהצוות הראשונה נבראה בידי שמיים. אמר לאחד התנאים לרבי יהודה, אפשר יעשנה בדפוס, את הצוות אפשר לעשות בתבנית בצורת צוות. דהיינו שיתיחו את המתכת ויצקו אותה לתוך תבנית העשויה בצורת צוות, כדי שיוצקים כלי כסף וכלי נחושת. ויקבענה כיוון ויקבע את צורת הצוות כולה בבת אחת, ופירוש המילה כיוון במהרה, הלאי בירייה בידי אדמי. אם כן הוכחה שזו בירייה בידי אדם ולא נבראה בידי שמיים. ואף שהוכחתו של רבי יהודה שהצוות נעשתה בידי שמיים נסתרה, מקובל היה לרבי יהודה שהצוות הראשונה נעשתה בידי שמיים, כיוון שהיה בצורך קודש לעשות עמה את כלי הקודש, כך אומר התפארת ישראל. אם כן, מבואר בברייתא שלשיטת רבי נחמיה האש נבראה בערב שבת, וזה סותר למה ששנינו לאל בברייתא, שהאש נבראה במוצאי שבת. יש להקשות מדוע מקשה הגמרא מדברי רבי נחמיה, הרי תנא קמא בברייתא לא מנה את האש מעשרה דברים שנבראו בערב שבת, ורק רבי נחמיה הוסיף אותה. אם כן, אפשר לתרץ בפשיטות שהברייתא הקודמת שאמרה שהאש נבראה במוצאי שבת סוברת כתנא קמא של הברייתא הזו. מבאר הריף על העין יעקב שהמשמעות בברייתא שרבי יהושיע ורבי יהודה לא נחלקו עם רבי נחמיה אלא הוסיפו על דבריו, וכולם מודים לרבי נחמיה שהאש נבראה בערב שבת. וכיוון ששלושת התנאים סוברים שהאש נבראה בערב שבת, קשה על הברייתא הראשונה איך היא אומרת כדבר מוסכם שהאש נבראה במוצאי שבת. ומוסיף עוד עריף שקושיית הגמרא היא גם על רבי יהודה, שהרי בברייתא הלל שנינו שרבי יהודה אומר סודרן על הכוס את הברכות של ההבדלה, ומשמע שגם רבי יהודה סובר שהאש נבראה במוצאי שבת. ואילו כאן בברייתא נראה שהוא מסכים עם רבי נחמיה שהאש נבראה בערב שבת. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאמרה שהאש נבראה במוצאי שבת מדברת באור דידן, באש שלנו, שנבראה לצורך שימוש בני אדם. הרבי נחמיה שאמר שהאש נבראה בערב שבת, מדבר באור דגיינום, באש של הגיינום. ומבאר את הגמרא, אור דידן, האור שלנו, האש שלנו, במוצאי שבת נברא. ולכן מברכים עליו במוצאי שבת. אור דגיינום בערב שבת, בין השמשות נברא. והטעם שהאש של הגיינום נבראה רק בערב שבת בין השמשות, לאחר גמר כל הבריאה, משום שאין מקדימים פורענות, כך אומר העיון יעקב. מקשה הגמרא, ואור דגיינום בערב שבת יברי? וכי אש של גיהנום בערב שבת נבראה, והתניא הרי שנינו בברייתא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. והר"ן במסכת נדרים בדף ל"ט עמוד ב' מפרש ששבעה דברים אלו עלו במחשבה להיברות קודם בריאת העולם ולא נבראו ממש. מקשה עליו המהר"ם חלאו, השרי בסוגייתנו מתבאר שהגיהנום נברא בפועל קודם בריאת העולם. והוא מוסיף שאין לנו עסק בנסתרות, והעיון יעקב מבאר שדווקא שבעה דברים אלו נבראו קודם בריאת העולם, כיוון שהם קיום העולם ותכליתו, וגם הגיהינום הוא קיום העולם, ובלי פחד ואימת הגיהינום, יתרבו החוטאים מאוד והעולם לא יוכל להתקיים. אם כן מקשה הגמרא, וכי אש של גיהינום בערב שבת נבראה, למדנו בברייתא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, והילו הן תורה ותשובה, וגן עדן וגיהינום וכיסא הגבוד, ובית המקדש ושמו של משיח. ולמרות שבשמו של משיח, בשם לא שייך בריאה אלא קריאה, אבל כיוון שכל שאר הדברים המוזכרים שייך לשון בריאה, לא הוציאו את זה מן הכלל. והצלח מבאר את העניין שיש שייך בריאה בתשובה, שכיוון שכל מעשה האדם הן לטוב והן לרע, הכל עושה רושם למעלה לפגום חלילה לידי מעשיו, והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו סידר המידות למעלה קודם בריאת העולם בחוכמה, באופן שאפילו אם חלילה יבוא באיזה מידה פגם על ידי מעשה התחתונים, לא יהיה פגם גורם, השחתה ושבירה, כי אם הורדת מדרגה, אז באופן שישוב וניחם על הרע, תוכל המידה לעלות למקומה הראשון, וזוהי כוונת חזל שתשובה נבראת קודם שנברא העולם. אם כן, קושיית הגמרא, שנינו בברייתא, שגיהינום נברא קודם העולם, ולא בערב שבת, ומביאה הגמרא פסוקים המלמדים ששבעה דברים אלו נבראו קודם שנברא העולם. תורה נבראה קודם בריאת העולם, התורה קדמה 2,000 שנה לעולם, כאמור, במדרש רבה על ספר ויקרא, דכתיב בפרק העוסק במעלות התורה, ספר משלי פרק ח' פסוק כ"ב, השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, השם ברא אותי את התורה להיות קנויה לו, בתחילת הבריאה קודם בריאת העולם. רש"י מקשה שנינו בברייתא לאל שהכתב נברא בערב שבת, וכאן בברייתא מבואר שהתורה נבראה קודם בריאת העולם, ואם כן הכתב נברא קודם בריאת העולם. תרץ רש"י שהברייתא לאל מדברת בכתב של הלוחות והוא נברא בערב שבת. אבל התורה הייתה כתובה קודם בריאת העולם ונכתבה באש שחורה על גבי לבנה. ובמסכת אבות כתב רש"י שקודם בריאת העולם לא הייתה התורה כתובה, אלא בעל פה הייתה. ממשיכה הגמרא ואומרת, תשובה נבראה קודם בריאת העולם, דכתיב בתהילים צעדי, בטרם ערים יולדו, קודם שנבראו הערים, וכתיב בפסוק שלאחריו, תשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. מביא את האיסורים על האדם עד שנעשה תשוש כוח, וקרוב למות, ועל ידי האיסורים אתה אומר לו לשוב בתשובה. והמשך הפסוק הקודם שקודם בריאת העולם כבר נבראה התשובה. גן עדן נברא קודם העולם, דכתיב בבריאת העולם בספר בראשית פרק ב' פסוק ח', ואיתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. ועל פי פשוטו מתפרש הכתוב שבצד מזרח שהוא נקרא קדם, של עדן נטע את הגן. ומקדם היינו קודם בריאת העולם. גיהינום נברא קודם לעולם, דכתיב בספר ישעיה פרק ל' פסוק ל' ג', כערוך מאתמול תפתה. קודם בריאת העולם כבר הוכן הגיהינום הנקרא תפתה על שם שכל המתפתה ביצרו נופל בו. כפי שביארה הגמרא במסכת עירובין בדף י' עמוד א', כיסא הכבוד ובית המקדש נבראו קודם לעולם, דכתיב בספר ירמיה פרק י' ז' פסוק י' ב', כיסא כבוד מרום מי ראשון, מקום מקדשנו, כיסא הכבוד שנמצא במרום נברא מי ראשון והיינו קודם לעולם, וכן מקום מקדשנו נברא קודם לעולם. היינו ברקיע השביעי שנקרא ערבות, כמבואר במסכת חגיגה דף י' ב' עמוד ב', וכיסא הכבוד מכוון כנגד מקום בית מקדשנו, מסביר רש"י בספר ירמיה. שמו של המשיח דכתיב במזמור המדבר במשיח תהילים עין ב' יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. על פי פשוטו מתפרש הכתוב יהי שמו של מלך המשיח נזכר לעולם וכל ימי השמש יגדל שמו. ינון הוא לשון מלכות ושררה, מסביר רש"י בתהילים. ועל פי הדרש פה בגמרא שמו של משיח נברא קודם בריאת השמש והיינו קודם בריאת העולם. מבואר בברייתא שהגיהינום נברא קודם בריאת העולם, ואם כן אין לתרץ שאור של גיהינום נברא בערב שבת. תרץ את הגמרא, המרי ישיבו בני הישיבה, חללה חללה גיהנום, הוא דנברא קודם שנברא העולם. ואולם אור דידי אש של גיהנום נבראה בערב שבת בין השמשות. ושוב מקשה הגמרא, ואור דידי בערב שבת היא ברי, וכי אש של גיהנום בערב שבת נבראה, והתניא הרי שנינו בברייתא רבי יוסי אומר, אור שברא הקדוש ברוך הוא בשני בשבת, ביום השני לבריאת העולם, שהוא אור של גיהנום. והוא לומד שאש של גיהנום נבראה ביום השני, מהפסוק בספר ישעיה שהביאה הגמרא כי ארוך מאתמול תפתה, יום שיש לו אתמול ואין לו שלשום, היינו יום שני לבריאת העולם. אז האור הזה שנברא ביום שני לבריאת העולם, אור של גיהינום, אין לו קביעה לעולם, אינו נכבה לעולם, שנאמר בנבואה מדברת לאחר מלחמת גוג ומגוג, שהשם יהרוג את מחנה גוג ומגוג בעמק יהושפט, ולאחר מכן יבואו כל הגויים הנשארים להשתחוות לפני השם. נאמר בספר ישעיה פרק ס"ו פסוק כ"ד, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. ויצאו הגויים שבאו להשתחוות לפני השם מירושלים וראו את פגרי האנשים הפושעים, שהתולעת שאוכלת את בשרם לא תמות והאש השורפת את בשרם לא תכבה. והוסיף הרד"ק שזה יהיה נס שהתולעת לא תישרף מהאש. ומביאה הגמרא את המקור בתורה לדברי רבי יוסי שאש של גיהינום נבראה ביום שני. ואמר רבי בנאה, בריידר רבי אולה, בנו של רבי אולה, נאמר בפסוקי בריאת העולם. לאחר בריאת כל יום, וירא אלוקים כי טוב, מפני מה לא נאמר כי טוב לאחר שנאמר בפסוק. מה שנברא בשני בשבת, מפני שנברא בו ביום שני אור של גיהנום. שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, מסביר החיסקוני. ואמר רבי אלעזר, אף על פי שלא נאמר בו ביום שני כי טוב, חזר הוא כללו שב לכלול את הנברא ביום השני. בכלל טוב ביום שישי לאחר גמר הבריאה, שנאמר בפסוק אחר הבריאה של יום השישי. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הביט הקדוש ברוך הוא על כל מעשיו ופעולותיו שעשה. אם יש לתקן שום דבר בהם, והנה כולם יפים ומתוקנים. ונכלל בפסוק הזה גם בריאת אשל גיהנום ביום שני, שגם בו יש טובה, לדון בו את הרשעים ולחפר על עוונותיהם. מבואר בברייתא ובדברי רבי בנאה, שאשל גיהנום נבראה ביום שני, וקשה על מה שתרצה הגמרא שאשל גיהנום נבראה בערב שבת. חוזרת הגמרא ומתרצת באופן אחר, אלא חללה חללה גיהנום נברא קודם שנברא העולם, כמו שתרצה הגמרא להל. ואור דידי ואשל גיהנום נבראה בשני בשבת. ואור דידן, אש שלנו, ששנינו בברייתא להל בשם רבי נחמיה שנבראה בערב שבת, היינו שבמחשבה עלה להיברות בערב שבת ולא נברא בפועל עד מוצאי שבת. כמו ששנינו לאל בברייתא שתחילת בריאת האש הייתה במוצאי שבת. מביאה הגמרא מקור לכך מהברייתא, דתניא. שנינו בברייתא רבי יוסי אומר שני דברים עלו במחשבה להיברות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת. ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה של מעלה, כביכול מעין דעתו של הקדוש ברוך הוא שיוכל לברוא את האש והפרד. והביא שני אבנים ותחן, עיקה ושפשף זו בזו, ויצא מהן אור, והביא שתי בהמות ממין הסוס וממין החמור, והרכיב הרביעם זו בזו, ויצא מהן פרד. והם שני הדברים שאמר רבי נחמיה בברייתא לאל, שאף האור והפרד נבראו בערב שבת, כלומר שנבראו בכוח, דהיינו שעלו במחשבה להיברות בערב שבת ולא יצאו לפועל עד מוצאי שבת, שאז נבראו על ידי האדם הראשון. כך מסביר המהרש"א. שואל המהרש"א, הרי במסכת חגיגה דף י"ב עמוד א' מבואר ששמיים נבראו מאש ומים, הרי שהאש כבר הייתה בעולם ביום הראשון, הוא מתרץ שהשמיים לא נבראו מאש שלנו, אלא נבראו מאש אחרת שהיא אש היסודי. ומאש ומים שהם יסודות פשוטים, נבראו השמיים, ואש שלנו נבראה במוצאי שבת על ידי האדם הראשון כמבואר בברייתא. הביאה הברייתא דעה חולקת בזמן בריאתו של הפרד. רבן שמעון בן גמליאל אומר פרד הראשון בימי ענה היה, שנאמר כשהתורה מונה את בני שעיר אחורי, ספר בראשית פרק ל"ו פסוק כ"ד, ואלו בני צבעון ואיה וענה, הוא ענה אשר מצא את היעימים, את הפרדים במדבר שהרביעה אתון על סוס זכר וילדה פרד, ונקרא שמה יעימים מפני שאימתן מוטלת על הבריות. ולפי הדרשה הזו פירש הכתוב אשר מצא את היעימים, היינו שירכיבם וימציאם. ועוד יש לפרש שהוא מצא בחוכמתו שהחמור והסוסה יכולים להוליד זו מזה מה שאין כן בשאר כליים, כך מסביר האבן עזרא בספר בראשית, והרמב"ן פירש כפירוש השני. אם כן, מבואר מהפסוק שהפרד הראשון נברא בימי ענה. דורשי חמורות, דורשי מקראות סתומים היו אומרים, ענה פסול היה, ממזר היה, שאביו היה אחיו מאמו. לפיכך הביא פסול, הביא פרד הבא מן הכליים לעולם. כיוון שבא מסוס וחמור שהם כליים זה בזה ואסור להרביעם, לכך נקרא פסול. ומניין שהיה ממזר שנאמר, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ. מפרש הכתוב את תולדותיו של עשיו מאז שהתיישב בהר שעיר, ואחר כך מפרש את תולדותיו של שעיר אחורי שישב במקום זה קודם לעשיו. וזו כוונת המקרא יושבי הארץ שישבו בשעיר קודם לעשיו. כך מפרש רש"י על ספר בראשית. לוטן ושובל וצבעון וענה. הרי שצבעון וענה אחים הם מבני שעיר, וכתיב, ואלה בני צבעון ואיה וענה. הרי שענה הוא בנו של צבעון, ובפסוק לאל נאמר שהיו אחים, וכיצד ייתכן הדבר אלא מלמד שבא צבעון על אמו אשת שעיר והוליד ממנה את ענה. ונמצא שענה הוא אחיו של צבעון מאמו, ולכן נמנה עם בני שעיר וגם בנו. הרי שענה פסול היה. שואלת הגמרא, מניין שענה אמור בבני שעיר וענה אמור בבני צבעון, ודיל מטרי ענה אבו, ואולי היו שני אנשים שנקראו ענה, אחד היה בנו של שעיר והשני בנו של צבעון. מניין לך לומר שענה היה פסול? משיבה הגמרא, אמר רבה, המינא מילתא דשבור מלכה לא אמרה. אני אומר דבר שאפילו המלך שנקרא שבור לא אמר זאת. ומנו, מי הוא המכונה בפי רבה שבור מלכה? שבעצם היה מלך פרס בימי רבה. שמואל, משיבה הגמרא, רבה כינה אותו שבור מלכה כיוון שהיה בקי בדיני ממונות והלכה כמותו כדין היוצא מפי המלך שמתקיים. איקא דאמרי יש שאמרו תירוץ זה משמו של אחר, אמר רב פאפה המינא מילתא דשבור מלכה לא אמרה. ומנו, מי הוא המכונה בפי רב פאפה בשם זה? רבה. וזהו תירוצו, אין לדחות ולפרש ששני אנשים ששמם ענה היו. דאמר קרא, נאמר בפסוק ואלה בני צבעון והיה וענה, הוא ענה. כוונת הכתוב בו הוסיפו את המילה הוא קודם לשמו של ענה כדי ללמדנו שענה האמור כאן הוא ענה דמעיקרה, הוא אותו ענה שהוזכר לאל בן בניו של שעיר, לכך אנו למדים שענה פסול היה. חוזרת הגמרא לדון בדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, ומביאה ברייתא שמונה דברים נוספים על מה שמנינו לאל. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות והילואן. באר ומן וקשת, הכתב והמכתב והלוחות, קברו של משה ומערה שעמד בה משה ואליהו, פתיחת פי האתון ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, ויש אומרים אף מקלו של אהרון ושקדיה ופרחיה שיצאו מן המקל. מבואר בתורה בספר במדבר פרק י' ז', שחר מחלוקת קורח ועדתו, אמר השם למשה שיקח מכל נשיא מנשיאי השבטים מקל, ויכתוב על כל מקל את שמו של הנשיא, ועל המקל של שבט לוי יכתוב את שם אהרון. ויניח את כל המקלות מול ארון העדות, ולמחרת מצא משה את מקלו של אהרון שהוציא פרחים ושקדים. מבאר התוספות ריד שאותם פרחים ושקדים נבראו בערב שבת בתוך המקל ולא יצאו עד אותה שעה. יש אומרים אף המזיקין, השידים, לאחר שברא הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה היה מתעסק בבריאת השידים, וכשברא רוחותיהן, לא הספיק לברוא להם גוף עד שקידש היום, ונשארו רוחות בלא גוף, כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה במסכת אבות. ויש אומרים, אב בגדו של אדם הראשון שהיו חקוקות בו צורותיהם של כל החיות והבהמות שבעולם, כדי שעל ידי כך יקבצו אל אדם הראשון כל הבריאות כדי שיקרא להם שמות, וכן כדי שיהיו כבושים תחת האדם, כנאמר הורדו בדגת הים. כך מסביר המהרש"א, והוסיף רש"י שבגד זה נמסר לנמרוד, ולכן נאמר בפסוק בספר בראשית פרק י' פסוק ט' על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד. ועשיו הרג את נמרוד ונטל את בגדו, לפיכך נאמר עליו בפסוק שהיה איש יודע צייד. ועל בגדים אלו נאמר בפסוק ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. ובפירוש השני מפרש רש"י שבגדו של אדם הראשון היינו כותנות אור שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה לאחר חטא עץ הדעת. וכותנות אלו, מפרש רש"י על התורה, היו חלקות כציפורן ומדובקות לעורם. פירוש נוסף כותב רש"י שהכותנות היו עשויות מעור כמו צמר ארנבים שהוא רך וחם. אגב, הברייתא הקודמת מביאה הגמרא ברייתא נוספת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שבעה דברים מכוסים מבני אדם אינם ידועים לבני אדם. והוא צורך העולם שיהיו נעלמים מבני אדם, אומר העץ יוסף. אילו הן, יום המיטה, יום שימות בו, והסיבה שאינו ידוע לבני אדם, הוא על דרך מה שאמרו במסכת שבת דף קנ"ג עמוד א', שוב יום אחד לפני מיטתך, וכיוון שאינו יודע את יום המיטה, יעשה תשובה כל ימיו, מסביר המהרש"א. ויום הנחמה של כל אדם, מתי יתנחם מדהגתו, הטעם שאין אדם יודע מתי יהיה יום ישועתו, מבאר הבן יהוידע, כיוון שאם היה יודע היה שמח בישועתו קודם שיגיע זמנה, וכיוון שהקדוש ברוך הוא קצב לאדם מידה מסוימת של צער, כדי שיתכפרו עוונותיו עד ליום ישועתו, ועל ידי ידיעתו את יום ישועתו יצטער פחות, אם כן נמצא שלא יתכפרו כל עוונותיו על ידי כך. וכן, אם יעידה שישועתו תהיה בעוד זמן רב, יכבד עליו צערו ביותר, והעולם לא יוכל להתקיים כך. אבל כשאינו יודע מתי יום ישועתו, ימתין לו בכל יום ויום. ואילו אמר שם מפרש, יותר נראה לפרש, יום הנחמה הוא יום ביאת המשיח שהתנחמו בו ישראל מגלותן. וכתב שהטעם שזמן הגאולה נסתר מבני האדם, בכדי שיהיו ישראל תמיד בכל יום בתשובה. כנאמר במסכת סנהדרין דף צדיחי תמוד א', שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. ועומק הדין שרוב בני האדם אינם יורדים לעומק הדין וטועים לדון שלא כהלכה. כלומר שרוב הדיינים דנים על פי טענות בעל הדין ועידות העידים ואינם מעמיקים בדבר, שמה עידות העידים היא שקר ושמה הטובה הרמאי, וכיוון שאינם מעמיקים אין זה דין אמת. כך מסביר הבן יהוידע. והמהרש"א כותב שבא ללמדנו שיהיה מתון בדין. היפה תואר כתב שכן רצה השם שלא יהיה הדין גלוי לדיינים, שאילו לא היה מכוסה מבני אדם לא היו צריכים לעסוק הרבה בעיון ופלפול. והבניהו מבאר שעומק דין שמיים היינו שאיסורים הבאים על האדם איננו יודעים טבעם ומה הסיבה שנגרמו, ויכולות להיות לכך כמה סיבות. ואין אדם יודע מה בליבו של חברו, שאם היה יודע כל אחד מה חברו חושב היה יורד לחיי חברו כדי לבטל את מחשבתו שחשב עליו, אומר המהרש"א. והבן יהוידע כתב שאין הכוונה למחשבה, כי את מחשבת האדם גם המלאכים אינם יודעים, ורק השם יתברך לבדו יודע. אלא הכוונה על משא ומתן שבין אדם לחברו במקח וממכר, שהמוכר והקונה אינם יודעים זה את כוונותיו של זה, לפי תנועות האדם, שאילו היו מבינים זה את כוונתו של זה, על פי התנועות, היה הדבר גורם להפסד לזה או לזה. כגון אם יבין הקונה שהמוכר דחוק למכור את מקחו, הוא יכריח אותו למכור לו בדמים מועטים, וכן להפך. אם יבין המוכר שהחפץ נצרח מאוד לקונה, יגרום הדבר נזק לקונה, מפני שאז המוכר ידרוש בעדו ממון רב. יש להקשות שבתחילת הברייתא התנא פתח ואמר שכל השבעה דברים מכוסים מבני אדם. ובשלושה דברים האחרונים הוסיף, ואין אדם יודע, מדוע לא נקט התנא לשון אחת לכולם. עיון יעקב מתרץ שהשלושה הראשונים נעלמים לגמרי אפילו מן החכמים הגדולים, שהם נגזרו על ידי השם מתי ימות מתי יתנחם, וכן הדין עליו נאמר והמשפט לאלוקים הוא. אבל שאר הדברים אף שנעלמים הם אינם נפלאים כל כך מן החכמים הגדולים. שהרי יש כמה מחשבי קיצים, כמו שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, וכן יש חריפים במסע ומתן שיעידו במה להסתכר, וכן יש חכמים שיודעים דברים שבלב, כמו שנאמר על שלמה המלך שהיה רוצה לדון את הדינים שבלב. היפה תואר תירץ, שהתנא נקט לשון אינו יודע, שדברים אלו כל אדם משתוקק לדעת אותם, שכל אדם מבקש להסתכר, ולהבין במחשב את חברו וכן לדעת מה שבמעי אשתו. אבל יום הנחמה ומלכות רומי מתי טיפול, אף שהמון ישראל משתוקקים לו, אין לב כל יחיד הומה לתשוקה הזו. עוד אחד מהשבעה דברים הללו, ואין אדם יודע במה מסתכר, באיזה מסחר יצליח וירוויח ממנו. והטעם, כיוון שיהיו כולם להוטים להסתכר באותו הדבר, והסוחרים יפקיעו את המחיר, אומר המהרש"א. והבנייהו מבאר שכיוון שכולם יעסקו רק בכמה מלאכות ושאר מלאכות יתבטלו, לא יהיה מספיק רווח לכולם, שרי כולם עוסקים באותה מלאכות. ומלכות בית דוד מתי תחזור למלוך? זה גם מהדברים המחוסים מבני האדם. המהרש"ל מביא גרסה ברש"י שלפיה כתב רש"י שברית הזו מובאת גם בבראשית רבה, ושם לא הוזכרה מלכות בית דוד, אלא ואין אדם יודע מה בעיבורה של אישה, דהיינו, שאין יודעים אם זכר או נקבה. וכתב רש"י שכך צריך לגרוס כאן במקום מלכות בית דוד, ומפרש העץ יוסף, שאילו ידעו מה בבטנה של האישה, אפשר שהרשעים כשהתוודע להם מה בבטנה של האישה שהוא נגד רצונם, יבקשו את החבולות שתפיל האישה פרי בטנה. הדבר השביעי שמחוסה מבני אדם ומלכות חייבת, דהיינו מלכות רומי, מתי תכלה מן העולם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, שמונה דברים נוספים שעלו במחשבות לעיברה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלושה דברים עלו במחשבה לעיברות בששת ימי בראשית, ונגזר עליהם שיברעו כל אחד בזמנו. ואם לא עלו במחשבה לעיברות, דינו שיעלו, כיוון שבלעדיהם לא היה אדם מתקיים. ומדוע לא מונה הברייתא גם את האור ואת הפרד ששנינו בברייתא לאל בדף נ"ד עמוד א' שעלו במחשבה לעיברות? מבאר המהרש"א שהאור והפרד אף שעלו במחשבה לעיברות אינם שייכים לדברים שמונה הברייתא כאן, כיוון שהברייתא מונה רק את הדברים שעלו במחשבה ולא היו ראויים לעיברות בששת ימי בראשית. ודברים אלו נבראו בכוח כדי שיצאו לפועל אחר זמן כשיהיה מת ותבואה כפי שתביא הברייתא. אבל האור והפרד היו ראויים לעיברות ממש בערב שבת כשאר הבריאות, אלא שהניח הקדוש ברוך הוא בריאתם למוצאי שבת, כדי שייצאו לפועל על ידי האדם הראשון. אם כן, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלושה דברים עלו במחשבה לעיברות בששת ימי בראשית, ונגזר עליהם שיברו כל אחד בזמנו, ואם לא עלו במחשבה לעיברות, דינו שיעלו, כיוון שבלעדיהם לא היה אדם מתקיים, ואילו הם. על המת שיסריח, שאם לא היה, כן היו קרוביו מצניעים אותו ורואים את צערם תמיד לפניהם. ועל המת שישתכח מן הלב שאם לא כן, יחשוב עליו תמיד ויצטער הרבה. ועל התבואה שתירקב, שאם לא היה כן, היו בעלי התבואה שומרים אותה לעצמם ומביאים רעב לעולם. ויש שומרים אף על המטבע שייצא, שאם לא כן במאה היו מתפרנסים העניים שאין להם שדה וקרם, כיוון שלא יוכלו להחליף סחורות זו בזו, ועל ידי המטבע יוכלו העניים לקנות סחורות ולהתפרנס. והבנייהו מבאר שהמטבעות בכל המדינות אין בהם שווי אמיתי, משום שמטבע ששווה 20 גרוש, כשתישבר, לא יהיה שווה כל חצי ממנה 10 גרוש, אלא יפסיד הכל. והעולם יודעים זאת, ולמרות זאת הם מקבלים את המטבע כפי ששווה 20 גרוש, כיוון שהוא מטבע של המלך, וכן בניירות שהמלך נותן תמורת דינרי זהב. וכותבת הברייתא שמעת השם הוא שבני אדם מקבלים אותם אחד מהשני. שואל המהרש"א, שלושת הדברים שמנתה הברייתא בתחילה, הם דברים שיש בהם שינוי וחידוש בבריאה, אבל על המטבע שייצא, כיוון שהיא גזירת מלכים שייצאו מטבעותיהם, אין כאן שינוי וחידוש בבריאה. הוא מתרץ שזה עצמו חידוש ושינוי שיגזרו המלכים על מטבעותיהם, שייצאו ויסחרו בהם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף נ"ד עמוד ב'. במשניות לאל שנינו הלכות התלויות במנהג המקום. המשנה שלפנינו מבארת הלכה נוספת התלויה במנהג המקום. תשעה באב, שהוא היום שבו נחרב בית המקדש הראשון והשני, כאמור במסכת תענית, בדף חבב עמוד ב', וכן הראו בו עוד דברים רעים המפורשים שם במשנה במסכת תענית, אסרו חכמים מעיקר הדין חמישה דברים: אכילה, שתייה, רחיצה ושיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. וכן אסרו לימוד תורה בתשעה באב, מלבד שמותר ללמוד בדברים רעים, אבל מלאכה לא נאסרה בתשעה באב. ואף שהוא יום אבילות ונאסרו בו כל הדברים כאבל, ואבל הרי אסור בעשיית מלאכה, כאמור במסכת מועד קטן דף ט"ו עמוד ב', מכל מקום, לא אסרו במלאכה אלא את האבל באבילות חדשה, אבל באבילות ישנה כגון על חורבן בית המקדש לא אסרו, כך אומר המאירי. הפני יהושע ביאר את הטעם שלא אסרו מלאכה בתשעה באב כבשאר אבילות, כיוון שעיקרי איסורי תשעה באב בזמן הזה אינם מדברי קבלה אלא מדרבנן, כפי שמוכח במסכת ראש השנה בדף ח' עמוד ב'. וכיוון שאיסור מלאכה באבילות אינו דבר תורה אלא מדברי קבלה, כפי שדרשו במסכת מועד קטן דף ט"ו עמוד ב' מן הפסוק בספר עמוס, והפכתי חגיכם לאבל, שכשם שבחג אסור לעשות מלאכה, כך גם באבילות, לכן לא רצו חכמים לאסור את המלאכה בתשעה באב, כפי שמצינו בכמה מקומות שחששו חכמים הרבה מביטול מלאכה. המשנה שלפנינו בדף נ"ד עמוד ב' דנה בהלכה בעניין הזה. אומרת המשנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה שלא נהגו איסור בעשיית מלאכה בתשעה באב, אנשי המקום עושים, מותרים לעשות מלאכה ביום זה. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, אנשי המקום אין עושים, אסורים בעשיית מלאכה ביום זה, כדי שלא יסיחו דעתה מן האבילות, אומר המשנה ברורה בסימן תף קוף נונדה לציף קטן מם ג'. אומרת המשנה, ובכל מקום, בין במקום שנהגו לאסור עשיית מלאכה בתשעה באב, ובין במקום שלא נהגו בזה, תלמידי חכמים בתהילים צריכים להתבטל ממלאכה באותו יום, כיוון שראוי שיכירו בחיסרון בית המקדש יותר מאחרים. ורבי עובדיה מברטנורה כתב הטעם, כדי שהתלמידי חכמים לא יסיחו דעתה מן האבילות. אך לאחרים שאינם תלמידי חכמים אסור להתבטל ממלאכה במקום שלא נהגו בזה, משום שהמתבטל מראה בכך שהוא תלמיד חכם ונראה כגאווה. כמה מבואר בגמרא לקמן בדף נ"ה עמוד א'. רבן שמעון מגמליאל אומר, אף שרק תלמידי חכמים אסורים במלאכה בתשעה באב בכל מקום, לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם. יש לאדם רשות לעשות את עצמו כתלמיד חכם לעניין זה ולהתבטל ממלאכה. ולא זו בלבד, אלא שמרו במסכת הענית בדף למד עמוד ב', עוד כלל, שכל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה מאותה מלאכה סימן ברכה לעולם. כך אומר המאירי, ואין זה נראה כגאווה, משום שהרואה אותו אומר שהוא בטל כיוון שלא מצא מלאכה לעסוק בה, שהרי הרבה בטלנים יש בשוק, כמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ה עמוד א', והיינו שיש הרבה בטלנים בשוק אף בימי מלאכה. וכל שכן בתשעה באב, שהרבה מתבטלים משום חולשת התענית. כך אומר השפתי חכמים. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא, אם תשעה באב דינו כשאר תענית ציבור. אמר שמואל, אין חומרות של תענית ציבור על עצירת גשמים, כגון להתענות כבר מהלילה ולייסר במלאכה, נוהגות בבבל. אלא בתשעה באב בלבד, כיוון שאין מתענים בבבל על עצירת גשמים, מפני שבבל אינה צריכה להם. ומשום כך בשאר התעניות שגוזרים בה על צרות אחרות, אין נוהגים בהן בחומרות של תענית ציבור. במשנה במסכת תענית בדף י' עמוד א' שנינו, הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים שלוש תעניות על הציבור, שאז מותרים בליל התענית לאכול ולשתות עדלות השחר, כל זמן שלא הלכו לישון, וכן מותרים ביום התענית במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המיטה. ובדף י"ב עמוד ב' במסכת תענית שנינו במשנה, שאם עברו תעניות אילו ולא נענו, בית דין גוזרים שלוש תעניות אחרות על הציבור, ובתעניות אילו אוכלים ושותים רק בערב התענית מבעוד יום, ואסורים בה במלאכה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ונועלים את בתי המרחץ. והגמרא כאן עוסקת בתענית ציבור שבה מתחילים להתענות כבר מהלילה. אז החומרות של תענית ציבור על עצירת גשמים, כגון להתענות כבר מהלילה ולהסר במלאכה, הם אינן נוהגות בבבל החומרות הללו, מלבד התענית ביום הכיפורים שהיא מן התורה, וכן מלבד כשקיבלו עליהם במפורש תענית ציבור שאז חלה התענית עליהם עם חומרותיה, אומר המאירי. אבל החומרות של תשעה באב כן נוהגים בבבל, משום שהתענית בתשעה באב היא מיסוד הנביאים, אומר המאירי. ומשמע בגמרא שבתשעה באב אסורים במלאכה, ונשאלת השאלה, וכי בתשעה באב נוהגים כתענית ציבור האסור במלאכה, רשנינו במשנתנו שתלוי הדבר במנהג המקום. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב, שאף במקומות בבבל שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב כתענית ציבור, אין תענית ציבור אלא בתשעה באב בלבד. ולמה לא מתענים בבבל על גשמים? כיוון שהיא תובענית שמצויים במים מן האדמה בלא מטר, אומר הריטב"א. ואין הכוונה שדווקא בבבל אין את החומרות של תענית ציבור, אלא אף שאר מקומות בגולה צריכים לגשמים, נגררים בדינם אחר בבל. והטעם ששאר המקומות נגררים אחריה, משום שהייתה בבל ראש לכל האומות, ולכל הגולה בכל אותו הזמן, אומר המאירי במסכת תענית. מקשה הריטב"א, הרי מחמת זה שבבל אינה צריכה לגשמים, לא יהיו צריכים להתענות רק על הגשמים, אולם על שאר הצרות לכאורה יגזרו תענית ציבור עם חומרותיה. ואין לומר שלעולם אין החומרות נוהגות אלא בתענית על הגשמים, שהרי אף בתעניות על צרות אחרות כגון דבר, מבואר במסכת תענית בדף י"ט שמתריעים בהם בשופר כפי שעושים בתעניות אחרות, והאחרונות על הגשמים. וכיוון שלא מצינו שמתריעים אלא בתעניות אחרונות שבהם יש את כל החומרות הללו, מסתבר שגם בתעניות של צרות אחרות שמתריעים בהם צריך לנהוג בכל החומרות הללו. אומר הריטב"א שהראב"ד פירש דברי שמואל שכוונתו שאין תענית ציבור בכל חוץ לארץ, וקורא לכל חוץ לארץ בבל. וכן מצינו בכמה מקומות שלכל חוץ לארץ קוראים בבל, וטעמו שאין תענית ציבור בחוץ לארץ מפני הסכנה, כי הארץ שם קרה ולחה ואין לו אוסרם בנעילת הסנדל, וכן האנשים שם חלושים. ולכן לא ניתן לאוסרם באכילה מבעוד יום, וכן ברחיצה ובשיחה, וגם הם עניים. ולא ניתן לאוסרם במלאכה, וכיוון שלא נאסרו בכל אלה, לא נאסרו גם בתשמיש. כתב על זה הריטב"א שטעמו חלוש מאוד. ולכן כתב הריטב"א שנכון לפרש כדברי הרמב"ן במסכת תענית, שהכוונה בדברי שמואל שכל תענית שגוזרים בחוץ לארץ אינה אלא תענית יחידים. משום שרק בית דין יכולים לגזור תענית על הציבור, ובחוץ לארץ אין בית דין. משום שנחשבים לאדיוטות ואין בכוחם לגזור תענית ציבור. ואילו הפני יהושע כתב שלולי פירוש רש"י היה אפשר לפרש את הטעם שאמר שמואל לדבריו דווקא בבבל, משום ששם תשעה באב נחשב כתענית ציבור, כיוון שהיא מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, וממילא אין הבדל בה בין תענית ציבור לתשעה באב, אבל בשאר חוץ לארץ אינו מקום שנהגו איסור בעשיית מלאכה בתשעה באב, וממילא יש הבדל בין תענית ציבור האסור במלאכה לתשעה באב המותר במלאכה. אם כן, אמר שמואל, אין חומרות של תענית ציבור על עצירת גשמים, כגון להתענות כבר מהלילה ולהסר במלאכה נוהגות בבבל, אלא בתשעה באב בלבד, כיוון שאין מתענים בבבל על עצירת גשמים, מפני שבבל אינה צריכה להם, ומשום כך בשאר התעניות שגוזרים בה על צרות אחרות, אין נוהגים בה בחומרות של תענית ציבור. משמע מדברי שמואל שתשעה באב דינו כתענית ציבור, וממילא יש לומר שמחמירים בבין השמשות של תשעה באב, שהוא ספק אם הוא יום או לילה, והוא אסור באכילה ובמלאכה, כמו שמחמירים בבין השמשות של תענית ציבור. מקשה על כך הגמרא, לממרא וחיבה הדבר ללמד את הסבר שמואל שתשעה באב בין השמשות שלו אסור באכילה ובמלאכה? ואמר הרי אמר שמואל תשעה באב בין השמשות שלו מותר באכילה ובמלאכה. וכי תימא וכי תרצה לומר כסבר שסובר שמואל שכל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר באכילה ובמלאכה, ולכן ישבה אליו את תשעה באב, וענן תנן הרי שנינו במשנה לגבי תענית ציבור במסכת תענית דף י"ב עמוד ב', אוכלין ושותין רק מבעוד יום, ולמעוטי מאי, מה בא למעט הדין הזה? לאו למעוטי, האם אינו בא למעט שאסורים באכילה ובשתייה בבין השמשות, שהוא ספק יום, ספק לילה? חוזרת הסתירה בדברי שמואל, האם תשעה באב דינו כתענית ציבור או לא? מתרצת הגמרא, לא, אין כוונת המשנה למעט שאסורים באכילה ושתייה בבין השמשות, אלא למעוטי משחשיכה, למעט שרק בערב התענית מבעוד יום מותר לאכול ולשתות, אבל משחשיכה אסור. אמנם, אין להחמיר בבין השמשות, ולכן שמואל ישווה את תשעה באב לתענית ציבור, כיוון שלדעתו בין השמשות מותר בשניהם. מביאה הגמרא ראיה לדינו של שמואל שבין השמשות של תשעה באב מותר באכילה ובמלאכה. נעימה מסייע לי, שמה נאמר שמסייע לשמואל את מה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא, אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים. אבל בדיעבד יש הבדל גדול ביניהם שעובר על איסורי יום הכיפורים במזיד אנוש כרת, ובתשעה באב רק עובר על איסור מדרבנן. אז אם כן, אמר בברייתא, אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שזה יום הכיפורים, כיוון שהוא מן התורה ספיקו אסור, וזה תשעה באב ספיקו מותר. בהבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים בעשיית מלאכה במקום שנהגו יותר בתשעה באב, אין הברייתא עוסקת כאן. זה יבואר בסיפה של הברייתא שמובאת להלן לגבי ההבדל בין תשעה באב לתענית ציבור. וגם ההבדל בתפילת נעילה שיש ביום הכיפורים ואין בתשעה באב, אין מקומו כאן בברייתא מדברת בדברים האסורים והמותרים בזמנים אלו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים. והחתם סופר כתב, שהברייתא כאן אינה עוסקת בהבדל לגבי מלאכה, כיוון שאיסור המלאכה ביום הכיפורים אינו מחמת התענית, אלא משום שנערבר בו שבת שבתון, ואין זה שייך כלל בתשעה באב, והראיה שהרי בתענית ציבור שאסור במלאכה, לא נאסרו כל המלאכות כמו ביום הכיפורים, כגון הדלקת נר וכדומה. וההבדל בדין תוספת, שתוספת יום הכיפורים אסורה ותוספת תשעה באב מותרת, לא שנינו בברייתא, כיוון שהיא מדברת רק בדברים השייכים בתענית עצמה, ולא לתוספת על התענית. כך תוספות בדיבור המתחיל לקביע דיירך בשם רי. אם כן, אומרת הגמרא, אולי נביא ראיה לדינו של שמואל שבין השמשות של תשעה באב מותר באכילה ובמלאכה. שנינו בברייתא אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שזה יום הכיפורים כיוון שהוא מן התורה ספיקו אסור, וזה תשעה באב ספיקו מותר. מוכיחה הגמרא, מהי ספיקו מותר? על איזה אופן נאמר שספיקו מותר לה? והאם לא נאמר כך על בין השמשות שהוא ספק יום, ספק לילה? אף שביום הכיפורים גם מבעוד יום אסור משום תוספת המחויבת מן התורה, יש לומר שדנה הברייתא בבין השמשות שהוא ספק, כדי להשמיע שבתשעה באב אפילו ספיקו דיינו בבין השמשות מותר. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל לאו דשארי בין השמשות דידי. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת הברייתא לגבי ספק לעניין בין השמשות, אלא כדי אמר רב שישה בריידר אבידי, כמו שאמר רב שישה בנו של אבידי להלן, בסמוך שהספק המדובר בברייתא הוא לקביעה דיירחה. לעניין קביעות החודש, כשיש לנו ספק האם עיברו בידין את החודש הקודם ביום נוסף, וראש חודש זה הוא יום אחד מאוחר יותר או לא, נוהגים שני ימים מספק רק ביום הכיפורים ולא בתשעה באב. ומה שאמרה הגמרא שביום הכיפורים נוהגים שני ימים כשיש ספק הם מתי נקבע החודש, אין הכוונה לבני חוץ לארץ שלא הגיעו עליהם השלוחים ואינם יודעים מתי הוקבע החודש בארץ ישראל, שאז נוהגים יומיים. שהרי בספק יום הכיפורים אין עושים שני ימים, כמבואר במסכת ראש השנה דף חפה לפעמוד א', שהיה מעשה שאכלו בבבל בזמן שבארץ ישראל עשו את יום הכיפורים. אלא הכוונה למסתפק אפילו בארץ ישראל, כגון ההולך במדבר ואינו יודע אי מתי הוקבע החודש, שעושה שני ימים כדין כל ספק דאורייתא שהולכים בזה לחומרה. כך תוספות בדיבור המתחיל לקביעה דיארכא. ואילו המאירי כותב שלא קשה מהגמרא במסכת ראש השנה שאמרה שאין עושים שני ימים, כיוון שהיא דיברה כשהיו יוצאים שלוחי בית דין לחוץ לארץ לומר אם מתי קידשו את חודש אלול והיו מונים 30 יום מאותו יום וקובעים את ראש השנה, ולפי זה קבעו גם את יום הכיפורים, כיוון שסמכו שלא מצינו אלול מעובר. וכאן מדובר כשלא יצאו שלוחים על קידוש חודש אלול, וכיוון שאין יודעים מתי נתקדש וממילא אינם יודעים ממתי ראש השנה ויום הכיפורים, לכן עושים שני ימים יום הכיפורים. אם כן, הגמרא דוחה ואומרת שאין כוונת הברייתא לגבי ספק לעניין בין השמשות, אלא לעניין קביעות החודש. כשיש לנו ספק האם עיברו בידין את החודש הקודם ביום נוסף, וראש חודש זהו יום אחד מאוחר יותר או לא, שנוהגים שני ימים מספק רק ביום הכיפורים ולא בתשעה באב. החנמי, גם כאן יש לומר כתירוץ הזה שכוונת הברייתא לקביעה דיארכא, לספק בקביעות החודש, אבל בבין השמשות, גם בתשעה באב, אסור. ויהיה הגמרא דעה חולקת על דברי שמואל שבין השמשות של תשעה באב מותר באכילה ובמלאכה. דרש רבה עוברות, נשים מעוברות ומניקות, מטענות ומשלימות את התענית עד חשיכה, בו בתשעה באב, כדרך שמטענות ומשלימות את התענית עד חשיכה ביום הכיפורים. ואף בין השמשות שלו של תשעה באב אסור באכילה ובמלאכה. וכן אמרו משמי דה רבי יוחנן, כך אמרו בשמו של רבי יוחנן, שתשעה באב דינו כיום הכיפורים גם לעניין בין השמשות שלו ואסור בו באכילה ובמלאכה. ולכאורה קשה, הרי צום תשעה באב הוא מדי רבנן, ובספק דה רבנן הולכים לכולה, ומדוע כאן מחמירים? תרץ הגבורת הרי, שספק דה רבנן לכולה אומרים דווקא כשאי אפשר לבוא על ידי כך לשתי כולות סותרות, אבל כשאפשר לבוא לידי כך, אין מקהילים, וכאן אם מקהילים בבין השמשות של כניסת היום, משום שהוא ספק יום, ומקהילים גם בבין השמשות של יציאת היום, משום שהוא ספק לילה, נמצאו שתי הכולות סותרות, שהרי בכניסת היום הוא מהיום וביציאתו מהלילה, והרי ממה נפשך באחד מהם עושה איסור? ואילו השפת אמת תראית שכאן אין הנידון לגבי בין השמשות ממש, אלא לגבי תוספת היום, שיחמירו חכמים בתשעה באב כמו ביום הכיפורים לאסור תוספת מבעוד יום בערב תשעה באב באכילה ומלאכה. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן. ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי ייתכן שאמר רבי יוחנן כך שבין השמשות של תשעה באב אסור באכילה ובמלאכה? ואמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן תשעה באב אינו כתענית ציבור. ומוכיחה הגמרא מה אליו? האם אין הכוונה שלו, של רבי יוחנן, שאינם שווים לעניין בין השמשות, שבתענית ציבור אסור באכילה ושתייה אף בבין השמשות, ובתשעה באב אסור רק משחשיכה? ואין לומר להפך שתשעה באב אינו כתענית ציבור, הכוונה שתשעה באב בין השמשות שלו אסור ותענית ציבור בין השמשות שלו מותר, כפי שסבר שמואל שבין השמשות של תענית ציבור מותר באכילה ומלאכה. אין לומר כך, שהרי מכך שרב יוחנן אמר תשעה באב אינו כתענית ציבור, משמע שדין תענית ציבור ידוע, וזה רק אם נאמר שבין השמשות של תענית ציבור אסור. ולומדים זאת מהמשנה במסכת תענית דף י"ב עמוד ב', שאמרה שמותר לאכול בערב תענית ציבור מבעוד יום, ובפשטות משמע שבבין השמשות אסור. אבל אם נאמר שבין השמשות של תענית ציבור מותר, מניין לנו זאת שעוד נתלש את תשעה באב אינו כן? תרץ את הגמרא, לא, אין כוונתו שתשעה באב אינו כתענית ציבור לעניין איסור אכילה ומלאכה בבין השמשות, אלא לעניין איסור מלאכה ביום התענית עצמו, כשכבר ודאי לילה, שבתענית ציבור אסורים במלאכה, כאמור במסכת תענית דף י"ב עמוד ב', ושמיענו רבי יוחנן, שתשעה באב אינו כתענית ציבור ומותר במלאכה מעיקר הדין מלבד מקום שנהגו בו איסור. מקשה הגמרא, וכי ייתכן שרבי יוחנן השמיע שתשעה באב אינו כתענית ציבור לעניין איסור מלאכה? הרי כבר תנינה שנינו את הדין הזה במשנתנו. מקום שנהגו להתיר לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין. ובמקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בו, אין עושין. מבואר שהדבר אינו איסור אלא תלוי במנהג. ואפילו רבן שמעון בן גמליאל לא אמר, אין כוונתו במה שאמר שכל אדם יעשה את עצמו כתלמיד חכם וינהג איסור במלאכה בתשעה באב, שאכן אסור לעשות מלאכה בתשעה באב. לא את זה אמר רבן גמליאל, אלא דחייתי ולא עביד, שאם אדם רוצה לעשות את עצמו כתלמיד חכם ולשב בטל בלא לעשות מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשותה, הרשות בידו, ולא מחזק יוהרה, ואין חוששים שמה הדבר ייראה כגאווה, משום שהרואים אותו בטל תולים שלא מצא מלאכה ולכן יושב בטל. אבל מייסר לא אסר לאסור בו מלאכה לגמרי לכל אחד? לא אסר רבן גמליאל. וכיוון שכבר מבואר במשנה שמלאכה אינה אסורה בתשעה באב, לא הוצרח רבי יוחנן להשמיענו זאת. אלא מבאר את הגמרא את דברי רבי יוחנן באופן אחר. אלא מהי? מה כוונת רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? היינו לתפילת נעילה. שבתענית ציבור מתפללים תפילת נעילה כיום הכיפורים, ואילו בתשעה באב אין מתפללים את התפילה הזו. כפי שאומרת המשנה במסכת תענית בדף חו עמוד א', שבשלושה זמנים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום. בתפילות שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, ושלושת הזמנים הם בתעניות ציבור, במעמדות וביום הכיפורים. מקשה הגמרא, וכי ייתכן שסבר רבי יוחנן שני התפלל לנעילה בתשעה באב, אמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן במסכת ברכות בדף חו עמוד א', ולוואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו. ולכן אדם שמסתפק מתפלל, חוזר ומתפלל, הנה מוכח שאין התפילה יתירה משום ברכה לבטלה, ואם כן הרי ניתן להתפלל תפילת נעילה בתשעה באב. ותרץ את הגמרא לאף שמותר להתפלל תפילת נעילה גם בתשעה באב, ולוואי שיתפלל אדם כל היום, מכל מקום יש הבדל בזה בין תשעה באב לתענית ציבור. התם שם בתענית ציבור, תפילת נעילה, חובה היא מתקנת חכמים. ואילו אחה, כאן בתשעה באב ישמיענו רבי יוחנן שתפילת נעילה היא רק רשות ולא חובה. ומכל מקום מצווה יש בזה, אומר התוספות בדיבור המתחיל ואמר רבי יוחנן. ואיר את הגמרא באופן נוסף את דברי רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור. והיא באה איתה אימה, ואם תרצה אמור, מהי אינו כתענית ציבור? מה כוונת רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? ראינו לעניין 24 ברכות שבתפילת תענית ציבור. כאמור במסכת תענית דף ט"ו עמוד א', שהיו מוסיפים 6 ברכות על ה-18 שבכל תפילה. וברכות אלו אין מוסיפים בתשעה באב. בתענית, במסכת תענית, שנינו במשנה 6 ברכות אלו. א', פסוקי זיכרונות שאומרים במוסף של ראש השנה, ולרבי יהודה אומר תחתיהם את הפסוקים בספר מלכים א', רעב כי יהיה בארץ וחותם, מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. הברכה השנייה, פסוקי שופרות שאומרים במוסף של ראש השנה, ולרבי יהודה אומר תחתיהם את הפסוקים בספר ירמיה פרק י' ד', אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצורות, וחותם מי שענה את יהושע בגלגל, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם. היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תרועה. הברכה השלישית, מזמור תהילים קוף-חף שיר המעלות, אל השם בצרת עלי קראתי ויענני, וחותם מי שענה את שמואל במצפה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע צעקה. הברכה הרביעית, מזמור תהילים קוף-חף-א' שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, וחותם מי שענה את אליהו בהר הכרמל, הוא יענה אתכם. וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תפילה. הברכה החמישית, מזמור תהילים כופלם את שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, וחותם משנה את יונה ממעי הדגה, הוא יענה אתכם, וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. והברכה השישית, מזמור תהילים קב, תפילה לעני כי יעטוף, וחותם משנה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם, וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, אמרכם על הארץ. אז כאמור בתענית ציבור, היו 24 ברכות בתפילת 18, דהיינו 18 ברכות, והוסיפו את ה-6 ברכות הללו שעכשיו ציטטנו. את הברכות הללו לא מוסיפים בתשעה באב. ולתירוץ לאל שההבדל בין תענית ציבור לתשעה באב הוא בתפילת נעילה, צריך לומר שמה ששנינו במסכת תענית בדף חו עמוד א', שבשלושה זמנים בשנה הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום בתפילות שחרית, מוסף, מנחה ונעילה, ושלושת הזמנים בתעניות ציבור במעמדות וביום הכיפורים, הכוונה אכן שבתענית ציבור יש תפילת נעילה. אך לתירוץ זה ניתן לומר שמה ששנינו תפילת נעילה היינו רק ביום הכיפורים. וכשם שמה שאמרו שם מוסף הוא רק ביום הכיפורים ולא בתעניות ובמעמדות. כך אומר התוספות ריד. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי רבי יוחנן. רב פאפה אמר, מהי אינו כתענית ציבור? מה כוונת רבי יוחנן שתשעה באב אינו כתענית ציבור? לעולם הכוונה לעניין בין השמשות כפי שסברנו בתחילה. אבל אין הפירוש כפי שסברנו שבא להתיר בין השמשות של תשעה באב. ואז קשה לדבריו שבין השמשות של תשעה באב אסור באכילה ובמלאכה. אלא כוונת דבריו שתשעה באב אינו כתענית ציבור להחמיר, שאינו כשלוש התעניות הציבור הראשונות שהיו מתענים אם לא הגיעו גשמים עד ראש חודש כסלב. כאמור במסכת תענית דף י' עמוד א', שבהם אוכלים ושותים אף משחשיכה, וכל שכן בבין השמשות, אלא תענית תשעה באב היא כתעניות הציבור האחרונות שהיו גוזרים על הציבור אם עברו התעניות הראשונות ולא נענו ולא ירדו גשמים, שבהם אוכלים ושותים רק מבעוד יום, ואסורה תשעה באב כמותן באכילה ושתייה מבין השמשות ואילך. מביאה הגמרא קושייה על רבי יוחנן ורבה שאסרו לאיל אכילה ושתייה בבין השמשות בתשעה באב. מי טבעי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אין הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב, מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שזה יום הכיפורים ספיקו אסור, וזה תשעה באב ספיקו מותר. והערת הגמרא, מהי ספיקו מותר? מה כוונת הברייתא באומרה ספיקו מותר לה, והאם אין כוונתה שבין השמשות שלו, שהוא ספק יום ספק לילה, מותר באכילה ושתייה? וקשה לרבא ורבי יוחנן שאסרו הוא. תרצת הגמרא, אמר רב שישה ברי דרבידי, לא, אין כוונת הברייתא שספיקו מותר לעניין בין השמשות, שהרי אם יאכל בו והוא לילה, נמצא אוכל ביום התענית ולא יתענה כלל, ולכן החמירו בו. אלא ספיקו מותר, היינו לקביעה דיארכה, לעניין קביעות החודש. כשיש לנו ספק האם עברו בית דין את החודש הקודם ביום נוסף, וראש חודש זה הוא יום אחד מאוחר יותר או לא, אז נוהגים שני ימים מספק רק ביום הכיפורים ולא בתשעה באב. כיוון שבתשעה באב לא יטריחו חכמים מספק להתענות יומיים, שרי מכל מקום יום אחד מתענה. מדייק את הגמרא דין מהברייתא שהובא לעיל. שנינו בברייתא שנבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים, שיהיה מותר לכתחילה בתשעה באב מה שאסור ביום הכיפורים, אלא שיום הכיפורים ספיקו אסור ותשעה באב ספיקו מותר. מדויק מן הדברים שדווקא לעניין זה יש הבדל ביניהם. אבל לכל שאר הדברים הנוהגים בהם מחמת התענית, זה וזה תשעה באב יום הכיפורים שווין לאיסור. דין זה מסייע לדברי רבי אלעזר, ששתי התעניות שוות באיסור של הרחיצה. אמר רבי אלעזר, אסור לו לאדם שיושיט את אצבעו במים בתשעה באב, משום שיום זה אסור ברחיצה, כדרך שאסור להושיט אצבעו במים ביום הכיפורים שאסור ברחיצה. מקשה הגמרא על דין זה מברייתא אחרת. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא, אין הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור, אלא שזה תענית ציבור אסור בעשיית מלאכה, וזה תשעה באב מותר בעשיית מלאכה במקום שנהגו בה היתר. מדויק מדברי הברייתא שרק לעניין מלאכה יש הבדל ביניהם. אבל לכל שאר דבריהם זה וזה תשעה באב ותענית ציבור שווין. ומשמע שהם שווים בין להקל ובין להחמיר. ולפי זה אם מצינו כולה באחד מהם, אין להחמיר באותו עניין בשני. ואילו גבי תענית ציבור תניא, לגבי תענית ציבור שנינו בברייתא במסכת תענית בדף י"ג עמוד א', כשאמרו במשנה במסכת תענית שבתעניות ציבור האחרונות על עצירת גשמים אסור ברחיצה, לא אמרו אלא שאסור לאדם רחיצת כל גופו, אבל רחיצת פניו, ידיו ורגליו לא. ולפי האמור שגם תשעה באב שווה לתעניות ציבור בשאר ההלכות, רחיצת פניו, ידיו ורגליו מותרת בתשעה באב. ואם כן, כל שכן שהושטת אצבע במים מותרת בו, אז קשה על רבי אלעזר שאסר גם הושטת אצבע במים בתשעה באב. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אין ללמוד מדברי הברייתא שאין הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור אלא בעשיית מלאכה, שהם שווים בשאר הדברים וגם ברחיצה. שכן, אף אם תאמר שתנא אחד שנה את שתי הברייתות שאין בין תשעה באב ליום הכיפורים ושאין בין תשעה באב לתענית ציבור, יש לומר, תנא כולי כולי קטני. התנא שנה בהם את הדברים שבהם תשעה באב קל מתעניות אחרות. בתחילה שנה התנא שתשעה באב אינו קל מיום הכיפורים לכתחילה אלה בספיקו. ובסוף שנה התנא שתשעה באב קל מתענית ציבור רק בעשיית מלאכה. ומה שלא שנה שתשעה באב קל במלאכה מיום הכיפורים שאסור בעשיית מלאכה, כיוון שיום הכיפורים אינו אסור במלאכה משום התענית כמו בתענית ציבור, אלא משום שהוא יום טוב ואסור במלאכה. והנידון הוא כולות שיש בתשעה באב יותר מיום הכיפורים משום התענית. אבל בחומרות שתשעה באב חמור מתעניות אחרות לא עשה קטנה, וממילא אין לדייק מדבריו שלעניין שאר הדברים הם שווים. ובאמת לעניין רחיצה, תשעה באב חמור מתענית ציבור. וגם בלא דינו של רבי אלעזר שאסר להושיט אצבעו במים, צריך לומר שהתנא שנה בברייתות רק את הקולות של תשעה באב מתעניות אחרות ולא את החומרות. שהרי ודאי גם בלא דינו של רבי אלעזר, אסור לרחוץ לכל הפחות את כל גופו אף בצונן בתשעה באב. ואילו בתענית ציבור מותר לרחוץ כל גופו בצונן, כמו שמוכח במסכת תענית, דף י' ג' עמוד א'. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כולי כולי קטני. ואילו רבינו חננאל והמהר"ם חלאו הגרסו בתירוץ הגמרא, תנא חומרי חומרי קטני. והם פרשו שהתנא שנה בברייתא הראשונה שיום הכיפורים חמור מתשעה באב וספיקו, שיום הכיפורים אסור ותשעה באב מותר. ובברייתא השנייה שנה עוד שתענית ציבור חמור מתשעה באב באיסור מלאכה, שתענית ציבור אסור ותשעה באב מותר במקום שנהגו. אמנם יש עוד חומרה הפוכה שלא שנה התנא, והיינו שבתשעה באב אסור לרחוץ אף פניו, ידיו ורגליו, ובתענית ציבור אסור רק רחיצת כל גופו בחמין, אבל פניו, ידיו ורגליו מותר לרחוץ. וואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף נון דלת במסכת פסחים עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מברכים על האש גם במוצאי יום הכיפורים? שאלה שנייה, מתי נבראה אש שלנו ומתי אש של גיהנום? שאלה שלישית, האם נאמר על יום שני בבריאת העולם טוב ומדוע? שאלה רביעית, מניין הוכיח רב יהודה שהצוות נברא בידי שמיים וכיצד נדחו דבריו? שאלה חמישית, מה הכוונה שעומק הדין מכוסה מבני אדם? והשאלה האחרונה, האם בין השמשות של תשעה באב ושל תענית ציבור מותר באכילה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ראש חודש שבט תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף נ"ד במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ב' בשבט, ערב שבת קודש פרשת וערה, תשפ"א, ונלמד כהרגלנו בסייעת הדשמיה הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים, דפים נ"ה ונ"ו, במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילד המיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.